טוב, אנחנו עוברים לדף למדלת משנה. ג' דברים, צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. כן? אומר רש"י, אני מקריא, עם חשיכה, שאם ימהר להזכירה מבעוד יום, יפשעו ויאמרו, עדיין יש שהות. כאן רש"י עומד על דיוק בלשון המשנה, שיש בה לאמיתו של דבר אמיתה אנושית פשוטה, שאני יכול להגיד שהיא נכונה עליי, אולי נכונה גם עליכם. זה שאנשים עובדים רק עם דדליין. נכון? כשעשינו קצת שיפוצים בבית, מי שעשה את זה יודע, צריך לתאם עם השיפוצניק, עם הנגר, עם האינסטלטור. הנגר באיזשהו שלב הודיע שהוא לא עומד בלוח זמנים, הוא התעכב בשבוע. אני קצת תמים, כפי שאתם יודעים. הלכתי לג'ו, שהיה שיפוצניק, ואמרתי לו, הנה, יש לך עוד שבוע. אמר לי, אל תגיד לי את זה. מה אתה חושב, שבגלל זה אני אגמור את העבודה בזמן? אני פשוט שבוע לא אעבוד, וביום האחרון של הדדליין, שהחדש, אז אני אעבוד ואני אלחץ נורא. באמת, שחשבתי על זה, ראיתי שזה נכון גם עליי. כלומר, שולחים לי מייל, תתן לנו תקציר של שיעור בשביל לכתוב במדון. בסדר. אולי מסמן בכוכב במקרה הטוב, אבל אין לך כוכב להסתכל בכוכבים, כן? ורק זה היום האחרון או היום אחרי האחרון, אז אתה פתאום מוצא את החמש דקות שלוקח לעשות את זה, כן? וזה בעצם מה שרש"י אומר פה, שאם אדם היה ב-12 בצהריים, אומר, הסרתם, הרבתם, אז מה כולם היו אומרים? יש עוד זמן, כאילו, אבל אם זה עם חשיכה, שזה הדדליין, הלחץ שחייבים לעשות, כן? אז אנשים יעשו. זה מה שרש"י אומר, אני קורא עוד פעם, עם חשיכה, שאם ימהר להזכירה מי בעוד יום, אז מה אומר רש"י? יפשעו ויאמרו עדיין יש שהות. אז זה דין ראשון שניצא במשנה בשבת, חשיבות הדדליין. יום שישי הוא היום שהכי מוכיח את הרעיון הזה מכל הימים. לא משנה אם זה ה-short Friday, כלומר היום שישי הקצר, לא משנה אם זה שיא הקיץ, תמיד הלחץ הוא בחצי שעה האחרונה לפני שבת, נכון? אז זה דבר ראשון. דבר שני, כן, בבקשה. אתה לא מסכים עם הדבר הזה? אתה נראה לי מסודר. תמיד התפעלתי כמה אתה מסודר, אבל כן. בכלל לא. כן. אקדמיים, רק עובדים על דדליין, נכון? במאמרים?
הבעיה שכולנו יודעים שהדדליין
זה לא שווה לכל. זה נכון, אבל מראש לשים את הדדליין של הדדליין של הדדליין, כן, ברור, כן, כן עזרא, אני אשמח לשמוע, כן.
יש עלות לזה.
אם יש עלות לזה, מה הכוונה?
יש, ברור שיש עלות לזה.
מה, שיש מחיר להתנהגות הזאת? בוודאי שיש מחיר. אני מכיר מישהו, אני אספר לך, ולדעתי הוא נברא ביום שישי בין השמשות. אבל אני מכיר אותו, יהודי שהיה פרופסור באוניברסיטת תל אביב, יקה, שביום שהוא מקבל מבחנים הוא באותו יום בדק אותם. הוא היה מקבל דוקטורט לשפוט אותו, הוא היה למחרת מפנה לו יום או בהקדם האפשרי, מהבוקר עד הערב יושב בזה בית קפה, עד הערב יש כבר חוות דעת. הוא באמת יהודי. הוא פעם אמר לי, מה הבעיה לתכנן? הוא ככה סיפר לי בענייניות מוחלטת שהוא אומר, אני קונה מקרר חדש, אני יודע שאורך החיים של מקרר הוא X שנים, כמה כסף בממוצע עולה מקרר חדש, אני מהיום שקניתי החדש, מתחיל לחסוך, שיהיה לי בעוד 15 שנה את הסכום למקרר, וככה למכונת כביסה. אבל תמיד יש לו כסף, תמיד לו כסף. אבל אני אמרתי לך, הוא נברא ביום שישי בין השמשות. אבל מי שלא נברא ביום שישי בין השמשות, מי שנברא ביום שישי באמצע היום, שזה כנראה רוב הבריאות, אז הוא צריך דדליין. ג'ורי, עורכי דין גם עובדים רק עם דדליין? אה? הם לא עובדים.
הם נשארים לפי השעה כל שנה.
יום שישי בין השמשות. נתנים לראש, אף פעם לא בלחץ.
עכשיו תראה, האם זה טוב לחיות ככה? לא, אבל זה טבע אדם, זה מה שאני מנסה להגיד. רש"י פה אומר פשוט דבר שאני חושב שרוב בני אדם חיים ככה. דדליינס, ככה זה נקרא.
זה ברור,
כן.
אין
ערב שבת.
שלושה
שעתיים נכונים לפני ערב שבת. זה באמת זמן מועד, מועד בפורענות.
בוודאי שזה ככה. בוא אני אספר לך על מה היום יצא לי לדבר עם אבא שלי. אני נסעתי עם אבא שלי איזשהו מקום, ואני כבר התקדמתי בחומר, אני כבר עמוק לתוך שיטת זמן רבנו תם. אז כאילו אותה השאלה, האם הוא היה מוכן גם לפסוק רבנו תם לכולה בצירוף של נסיבות מסוימות? סיפרתי לו את הסיפור של אילן, הוא לא אמר שום דבר, אבל הוא התחיל לספר לי, הוא התחיל לספר לי סיפורי זוועה, סליחה על מה שאני אומר, סיפורי זוועה של אנשים שפספסו, שהיו בדרך ונתקעו בכניסת שבת. אוטובוס ללייקווד, פעם הוא היה באיזה שבתון של הישיבה בנור אשר וירד שלג וחצי מהאנשים שהוא אמורים להגיע לא הגיעו. אח שלי פעם נוסע לסטאטן איילנד ממונסי, שהוא היה שם ראש ישיבה, והוא נתקע באמצע פקק בדרך, נכנס לאיזה מוטל, אבל אח שלי, בגלל שהוא לא סומך על הכשרות של אף אחד, אז היה לו את כל האוכל באוטו, אז הוא פשוט עשה שבת במוטל עם האוכל שלו, אמר רק קר. אבל זה ממש מויפס של... אבל סיפורי זוועה, כאילו... עכשיו, אז למה לא כולם יוצאים 5 שעות לפני הזמן? אתה, מה, אני צריך לספר לך עזרה. לארוז, זה קשה...
איפה ראינו הלכה? כנראה זה עשו במה שאנחנו עושים, לא?
אז יש את הסוגיה של 3 ימים לפני שבת שיש דברים שאסור לעשות, השאלה היא למה.
איך חצותם שזה בפסק לך, לא?
כן.
אז אל תלך לעבודה ביום שישי או בחוץ לארץ, אל תלך לעבודה ביום שישי עד אחרי חצות, או תחזור לפני חצות.
קיצור, זו שאלה טובה. בסדר, אני מספר מה אני רואה בעיניים שלי, בסדר?
אבל מעבר לזה, לא אומרת
שאתה לא יכול לעשות את כולם, אבל... בסדר, זה כבר שאלות שאני לא הכתובת לענות אותם. אני דיברתי פה רק על נקודה אחת פשוטה, וזה טבע האדם. רש"י אומר את זה פה, אם תגיד במוקדם מדי, הסרתם, אז זה לא עובד, למה? כי הם יגידו לך, כן, 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 מיד אנחנו מאסרים, הם ישכחו, צריך דדליין. עכשיו, בוא נתקדם, כן.
השאלה אם זה באמת פשע במשנה, שוודאי אצל הדניה זה לא פשע, ממש לדניה, יש בין השמשות, אם נדאגת, כן? השאלה אם באמת יש מצב כזה, גם כן, אם ערב תחומין אפשר לחשוב שאולי יש סיבה גם כן לעשות את זה, לא יודע. מעשה אני לא יודע, אבל ודאי שלאחד הגורמים זה לא הולך. השאלה היא, אם כן, באמת זה לא עכשיו נשמע בכלל, אני לא יודע, אבל זה לא... רגיש שיש משהו אחר בנשמע.
אני שומע. אני לא יודע. שאלה טובה.
באמת למיתו של רש"י, אבל השאלה אם זה פשט.
אני לא יודע. במשנה כתוב עם חשיכה, רש"י הציע מה שהציע, יש למישהו הצעה אחרת, גם טוב. אם יש עוד אמיתה על טבע אדם שאפשר להציע במשנה הזאת, עוד יותר טוב, כן? אבל זה מה שרש"י אומר, רש"י אומר, זה צריך להיות צמוד לשבת. שנית, בואו נראה עצם הרעיון שאדם צריך לומר בתוך ביתו, זה כאילו מזכיר, על דרך הדרוש, מותר דרושים פה, נכון? שמה אומרים? לעולם יהיה אדם. אז קודם כל, החסידים אומרים, קודם כל תהיה בן אדם. בוא נאמר כך, מה שנאמר פה קצת במשנה, ואנחנו נראה את זה בגמרא בצורה מפורשת, שעם כל זה שיש פה פיזור תפקידים, כי זה נורא מעניין, מי שפה אחראי על להסר, לערב, זה כנראה לא הוא בעצמו, אלא בני ביתו, אבל פה ברור שיש מישהו שתופס פיקוד, כלומר יש מישהו פה אחראי, מישהו פה הוא אדם, שהוא צריך לוודא שזה קורה, כלומר, תוכל דימן על זה קצת, מכל זה שזה מצוות נשיות וכו', אבל זה מאוד מאוד ברור פה שיש מישהו שצריך לפקח. ומה הוא עושה? זה באמצעות שאלה, שמה השאלה? הוא שואל, איסרתם, הרבתם, הדליקו את הנר, כבר עמדנו פה פעם על תחום השאלות, על איסרתם, הוא עומד על תחום הכשרות של המזון, כלומר, זה כמו היום לשאול, איכן את הפלטה. כן, אתם יודעים שיש כאלה חנויות של בגדי נשים שמחלקות כאלה מגנטים עם מה צריך לעשות לפני שבת, מתקשר להורים, חתכת לי אותו עלית, הכנת פלטה, לחצת על הכפתור של המקרר, חיבית בוילר, נכון? גם לכם יש את זה בבית? וואו. אני למשל, אם דיברנו על טלפון להורים, אני אומר את זה גם בתור הורה כבר שאמורים להתקשר אליו, זה הכי לא נוח שהוא מתקשר חצי שעה לפני שבת, אני כבר כמה זמן מתקשר ב-12 בצהריים, זה הכי טוב. מתקשר להורים.
גם אצלכם?
זה הכי טוב.
הם מתקשרים כשהבית...
אי אפשר לדבר איתם. יכול להיות שזה בכוונה, ג'ולי.
שיש להם
דדליין. לא, אני מתקשרים בגלל הדדליין. טלפון לדעתי כדאי לעשות מוקדם. אבל אני רק חוזר לעניין פה.
למה איסרתם?
כן, אבל איסרתם, זה בגדול, זה קשרות המזון. בוא נאמר ככה, אמורים לשאול שאלות של דברים שאי אפשר לעשות אותם בשבת. אז איסרתם, זה מייצג את קשרות המזון. עירבתם, נראה בגמרא שזה יכול להיות איזה עירוב, זה רש"י פה אומר גם עירובי תחומים וגם עירובי חצרות שכבר הוזכר, איסרתם זה כאילו בתוך הבית פנימה ועירבתם זה יכולת לצאת החוץ, אבל אם דאגנו לפנים ולחוץ זה דרך יפה להגיד את זה. ותראו, יש פה רש"י מאוד מעניין, רש"י אומר איסרתם פירות האילן לסעודת שבת, ורש"י השאלה היא למה הוא מדגיש דווקא פירות האילן. אז זה מחלוקת ראשונים, אני רק אתן תקציר על זה. דעת רוב הראשונים שרק דגן תירוש ויצר הם דאורייתא, לדעת הרמב״ם גם כל מעשר פירות האילן הוא דאורייתא, והוא למד את זה מהפרשה בסוף, בפרשת שבוע, בכל מעשר הארץ מזר הארץ מפרי העץ זה השם הוא, משם למד הרמב״ם שכל מעשר פירות האילן הוא דאורייתא. אז אתה מציע שהרש"י הזה גם יש בו צליל של הרמב״ם, זה מה שאתה מציע?
לא, אולי חשבתי שבאותו זמן, כאילו רוב הדברים שהם היו אוכלים, אם אתה אוכל משהו לא חי, אז כאילו היו מצויים אותו לפני שהם היו
חושבים
אותו. אבל פירות האילן זה משהו שאתה אוכל אותו חי.
מצוין.
יכול להיות שאתה הגעת מאוד קרוב לשבת ועדיין לא עושה.
יפה. אני גם חשבתי על ההסבר הזה, ואני רוצה גם לתת עוד הסבר. הולכים לאור זרוע, בסימן י' א', ושם הוא מצטט רש"י עם גרסה אחרת. פרש רש"י, איסרתם פירותיכם האלו לסעודת שבת. אור זרוע לא גרס ברש"י את פירות האילן. אבל אני חושב שאם גורסים, במידה וגורסים את זה, ההסבר שלך הוא נראה לי נכון. כן, ואז ממשיך רש"י ואומר, שאף אכילת הרי של שבת קובעת למעשר, כמו מסכת ביצה. במילים אחרות, אם באמצע השבוע יש לאדם אפשרות לאכול, ללא הפרשת תרומות ומעשרות, בשבת אין אפשרות כזאת. כבר דיברנו פה שנה שעבר כשלמדנו ברכות על מה זה סעודת שבת, איך היא קובעת. כן, הייתה הדעה בגמרא שצערי נדחתה ששבת מספיק שניים למזומן, אז דיברנו על הרעיון הזה שסעודת שבת היא מאוד קבועה. אז רש"י אומר על סמך הדין הזה, לשבת עונג יקרה מכל שואה ועונג, ולכן אין דרך לאכול בלי תרומות ומעשרות בשבת, ולכן איסרתם. כן, הרעבתם, אומר רש"י, עירובי תחומים וחצרות, ואני תראי שייך למינו בלשון שאלה, זה שם כבר עשו, אבל, אומר רש"י, בנר לא שייך, הדלקתם. למה? זה דבר הנראה לעיינו, כי אומר רש"י, מה, בן אדם ישאל אותך אם הדלק, שיסתכל, אם רואים, ולכן, כמו רש"י אומר, מה זה בעצם אם ניסרתם להירבתם לדליק, וסרתם, הרעבתם, זה דברים לא נראים לעין, אתה צריך לשאול את הבריאות, את בני המשפחה, כי אתה לא בעצמך, אתה לא יודע אם זה נעשה או לא נעשה. לעומת זאת, הדליקו את הנר, האדם רואה, ולכן רש"י אומר שהדליקו את הנר צריך לאמר באיזו לשון?
ציווי.
ממשיכה המשנה, ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה, שדומני שבפשוטה של משנה כאן, בלי כרגע להתייחס למשניות אחרות, כנראה שהביטוי עם חשיכה הוא לפני הזמן שנקרא ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה. אז אומרת המשנה, אין מעשרים תוודאי, שזה מסביר מצוין למה היה צריך לשאול, עירבתם, איסרתם, כן? אין מטבילין את הכלים. היינו מצפים, אני יכול להגיד, הגמרא תשאל את זה, כן? זה מי שקורא באוזן רגישה, הוא שם לב לזה. וריות ונאמר, תראו, אין מדליקין את הנרות, יש פה שתיים מתוך השלשה הקודמים, שזה מסתבר שמי אמור להיות ברשימה של ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה, לא עושים. מי שאמור להיות ברשימה זאת הוא מישהו שקודם נאמר שצריך לעשות לו מסדר. להפתעתנו זה לא ככה, והגמרא תשאל את זה, כמו יש פה איסרת, יש פה אין מעשרים את הוודאי, אין מדבילים את הכלים ואין מדליקים את הנרות, אבל אומרת המשנה, מעשרים את הדמי, וכבר הסברנו בשעתו למה, במה שונה הפרשה של דמי מאחרים? זה שבות, אז בואו מיד נבדוק את זה, בסדר? ומערבים ותומנים את החמין, כש... לגבי תמינת החמין, שאני אסביר מפה במשנה הזאת מה משמע, אם תומנים את החמין.
זה ממש אסור
לשקר, אז אני אסביר, אני אסביר. תמינת החמין, הפעולות האחרות פה הן כנגד הפעולות האלה שלא יעשו בשבת. בשבת לא מעשרים את הדמי, נכון? בשבת לא מערבים, בשבת הוא מסתומך גם לא תומנים את החמין. העניין הוא שיש לנו שני איסורים בהתמנה, שני סוגי התמנה. סוג אחד זה התמנה בדבר המוסיף הבל, והסוג השני הוא דבר שאינו מוסיף הבל. ההסבר הוא מאוד פשוט. דבר שאינו מוסיף הבל זה חומר מבודד שהוא לא מחמם, הוא פשוט שומר לטמפרטורה שכבר קיימת. הדוגמה הכי מובהקת זה תרמוס. הוא לא מחמם שום דבר, אבל הוא מבודד והוא שומר על החום. אבל יש גם התמנה בדבר המוסיף הבל. היינו שאם שמים נגיד ביצה בתוך רמץ, בתוך גחלים לוחשות, לג בעומר, תפוח אדמה שפעם בלג בעומר לא היה מרשמלו ולא היה נקניקייה, היה תפוח אדמה שחור מפחם. את זוכרת את זה? כן, אני גם זוכר. אז היית מטמין אותו בתוך הגחלים, נכון? אז זה אסור אפילו בערב שבת, זה אסור אפילו מבעוד יום. ולכן רק אני אעיר שרוב הראשונים סבורים שהמשנה כאן מדברת על התמנה בדבר שאינו מוסיף הבל. אז הוא מותר מבעוד יום, הוא אסור בשבת, וספק חשיכה, ספק אינו חשיכה, עדיין יש את היתר של ערב שבת. הרמב״ם במשנה תורה חולק על כל הראשונים, הם פרולם פה מתאפלים עליו, אבל הרמב״ם כותב את זה במפורש, שלדעתו למרות שיש איסור להתמין בדבר המוסיף הבל מערב שבת, אבל מותר להתמין בו בין השמשות. ומדובר פה כן, נקריא לך את זה? למרות שאסור להתמין בדבר המוסיף הבל מבעוד יום, אבל בין השמשות מותר להתמין בו, ולדעתו המשנה כאן דיברה על התמנה בדבר המוסיף הבל, שהוא אסור בשבת, הוא אסור בערב שבת, אבל הוא מותר בין השמשות. כן, זה ממש פלא, אני מסכים איתך. בואו אני אקרא לך את זה ברמב״ם, כשתאמיני לי, בסדר? רמב״ם, שבת,
פרק...
סליחה? אני קורא את רמב״ם פרק ד' הלכה ב'. כותב הרמב״ם, מן הדין היה שתומנים בדבר המוסיף הבל מבעוד יום, וישאר התבשיל תמון בשבת. שהרי משין על גבי האש בשבת. אבל אסרו חכמים להתמין בדבר המוסיף הבל מבעוד יום, גזירה שמה תרתיח הקדרה בשבת, ויצטרך לגלותה עד שתנוח הרתיחה, ויחזור ויחסה בשבת, ונמצא תומן בדבר המוסיף הבל בשבת שהוא אסור. לפיכך, מותר להתמין בדבר המוסיף הבל בין השמשות, שסתם קדרות בין השמשות כבר רתחו ונחו מביאבואן, וכיוון שנחו שוב אינם רותחים. אז כל הסיבה לגזרה של התמנה ודבר המוסיף הבל הוא לדעתו לא תופס בין השמשות, ולכן הוא התיר את זה. אתה עושה פרצוף, מותר לך, אני רק אגיד שיש לו קריאה אחרת של המשנה מכולה,
שזה כבר נרתח,
זה כבר נרתח?
לדעתו זה כבר רתח קודם, ואז הוא נח מהרתיחה, אז כבר אין את החשש שהוא יבעבע ותגלה.
הוא לא היה בבית שלנו.
אני קורא, לפיכך מותר להתמין בדבר המוסיף הבל בין השמשות, שסתם קדרות בין השמשות כבר רתחו ונחו מביאבואן, וכיוון שנחו שוב אינם רותחים. למי שנבהל ידע שאומר הרייבד, מעולם לא נראו ולא נשמעו תהפוכות כאלה. מבעוד יום אסור, בין השמשות מותר, מי שמע דבר כזה? כן, עכשיו זה הולך סביב, אנחנו לא נלמד את זה פה, אני כבר אומר, אבל הגמרא פה בהמשך, מה גורסים בה, איך מפרשים אותה. ואני רק אומר שהרמב"ם במשנה קרא את תומנים את החמין בדבר המוסיף הבל. כן, בבקשה, כן. מה אתם רוצים ממני? כן. כן.
יש לי כל כך הרבה בעיות עם זה. או שזה, או שכבר בין השמשות הוא, או שזה שהוא באמת כאילו לפני שבת או שהוא כבר בשבת. זאת אומרת שכאילו, או בשני המצבים כבר אסור. אז איך יכול להיות שמצב שהוא ספק, שהוא או זה או זה, כאילו...
אז פה את שואלת שאלה טובה מאוד, והוא בעצם שתי שאלות. אז נפרט אותם. קודם כל, השאלה הראשונה היא להבין מה זה בדיוק המעמד ההלכתי של הזמן הזה שנקרא ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה. אז אני אגיד מה משמע בלשון המשנה. אני אגיד מה לא כתוב בה, בסדר? קודם כל, המילה בין השמשות לא כתובה בה. שנית, לדבר על זה, אני לא יודע מה נספיק היום, אבל אני מקווה שנתחיל היום. המילה תוספת שבת לא נמצאת בשום מקום בכל מסכת שבת. לא, פשוט לא נמצאת. ומה שמשמע במשנה הזאת, שמי שבאמת אמור להכניס את השבת, זה המושג הזה שנקרא חשיכה, רק שאתה לא יודע מתי הוא הגיע, ולכן מה אתה עושה? אתה צריך להיזהר. ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה. כלומר, אם חשיכה הכל מותר, מותר לדליק נר, זה מפורש. בחשיכה הכל אסור. בספק חשיכה, אתה חי באיזה ספק, אתה לא יודע אם הגיע חשיכה. אני רק אגיד כרגע, עוד בלי להיכנס לי בכלל לסוגיה של בין השמשות, היות והמעבר, הכניסה של החשיכה הוא הדרגתי. היות והמעבר מיום ללילה הוא לא קורה באופן חד משמעי. במשנה הזאת, מדובר על כך שאתה בעצם לא בטוח מתי המעבר, אתה לא יכול להגיד מתי חושך. כשחושך מוחלט, יודעים. כשאור יודעים, המצב ביניים הוא קשה להגדרה, זה מה שמשמע במשנה הזאת, ועל הרקע הזה לכאורה, עכשיו אתרגם את זה למושגים הלכתיים, אני נמצא במצב של ספק, זה ספק שבת, ספק לא שבת. עכשיו מה עושה אדם כשהוא חי בספק? אז כאן אם אני הולך לרשימה ושואל מה עובר בין הרשימות, מה התירו, מה לא התירו, היה אפשר לומר לפי רוב הרשימה שיש פה פשוט יישום של עיקרון הלכתי פשוט שנקרא ספק הדאורייתא לחומרה, וספק הדרבנן לכולם. שאם נסתכל על, על רוב, יש פה כאלה שמקלקלים את זה, בסדר? מיד נגיע להם. קודם כל נגיד על הרושם הראשוני, אני שואל, מה ההיגיון של המשנה הזאת? אז אפשר לומר כך, הדלקת הנר היא איסור... איסור דאורייתא, להדליק נר. הספק חשיכה, ספק אינו חשיכה, אנחנו נזהרים. לעומת זאת, לעשר את הדמאי, זה אבא של הדרבנן, נכון? איסור גברה אפילו, אמרנו פה בשיעורים. לטמון את החמין זה בטוח איסור. במיוחד מי שחושב שזה אינו מוסיף הבל. זה בטוח איסור דרבנן, כן? מערבין, איסור דרבנן. אז היה אפשר להגיע לך, הדרבננים מותרים. הבעיה היא שהרשימה של הדברים האסורים, חלקם דרבנן גם כן. ולכן אפשר להגיד ככה, מי שדאורייתא בטוח אי אפשר להתיר אותו, תשכחו מזה. וזה ספק, כמו בין השמשות עלינו לאסור כל מלאכה דאורייתא. לעומת זאת, מי שהוא דרבנן, בוא נראה, חלקם הותרו, וחלקם לעומת זאת, בוא נראה מי נאסר, להדביל את הכלים ולעשר את הוודאי, אלו נאסרו משום אותה מלאכה. הם שניהם נחשבים תיקון. אחד זה תיקון אוכל ואחד זה תיקון כלי. זו גמרא בביצה, בדף י"ח עמוד ב'. שם הגמרא יש בה דיון רחב. הדעה המקובלת היא, שכדעת רבה בסוגיה, שהאיסור בטבילת כלים זה איסור תיקון כלי. והרש"י כבר היה מודע לזה, שזה רק דרבנן. ולכן תראו מה רש"י אומר. רש"י אומר, אין מטבילים את הכלים, סליחה, ספק חשיכה, כגון בין השמשות. הם עשרים את הוודאי, די תיקון מעל יהו. אף אגב, די שבות בעל מהו. כסבא, גזרו על השבות, אף על בין השמשות. ואין מצבילים על הכלים, דאב אינם משבות. הוא ממסכת ביצה, די נירה כמתקן כלי. והם מדליקים את הנירות, כל שכן, די ספק הדור הייתה. היבזו ואין צריך לומר זו קטני. אבל מעשרים את הדמאי, די לא דמי למתקן, די רוב עמי הארץ מעשרים הם. ומערבין עירוב לגמרא פריך אתנן לאלם חשיכה עירבתם מקמד ילהב לספק וטומנים תחמין אתנן בקופה של מוכין להיות חומה משתמר בהן ומשחשיכה ודאי אין טומנים בנירה שמפרש בדבר שלא מוסיף הבל. עכשיו אם מסתכלים ברש"י, אז ברש"י רואים שהוא היה מודע לאפשרות שהדבר אולי הכי פשוט היה להבדיל בין דרבנן לדאורייתא, והוא יודע שזה לא כך, לכן הוא הולך בכיוון אחר, שההרגל שלנו לדבר באמצעות מושגים בריסקאים יעזרו קצת. מה שרש"י אומר, השאלה היא לא האם אתה דרבנן או דאורייתא, שאלה אם אתה, מה שהוא קורא, תיקון מעליה או לא תיקון מעליה. כלומר, אם אני אשתמש, אני לא אגיד שזה לגמרי צריך להעביר לכולם, אבל בתיאולוגיה שדיברנו בשעתו על דמי מול ודאי, זה מאוד, מאוד מאוד משתלב פה יפה. שעתו הבאתי לכם תורה של, של סבא שלי, של הרב, שהוא טען שבדמי אין איסור חפצה, זה לא טבל מדרבנן, בעצם הפירות מותרים. אלא מה? יש איסור גברה, גזרו על הגברה, אמרו, אתה חייב להפריש עוד פעם. זו חובת הפרשה. ולכן, אם אני בא ושואל את עצמי, אם הפעולה הזאת היא פעולה תיקון, אז מה התשובה? אתה לא מתקן כלום, אתה מקיים חובה, חכמים אמרו לך תפריש. אז היות וכך, בין השמש, בספק חשיכה, ספק אינו חשיכה, מותר לעשות את זה. אנחנו נגלה בהמשך, שנקרא רש"י בהמשך על עירוב, אז רש"י שם מדבר על כך, שמה אתה כבר עושה? בוא, אתה פשוט קובע, בוא נדבר על עירוב תחומי. אני לא מתקן משהו, סך הכל מה אני עושה? אני מכריז שאני שובט פה. אני גר פה בשבת הזאת, זה הבית שלי. אתה לא מתקן שום דבר, אתה פשוט קובע עובדה. אז זה לא עניין של דאורייתא מול דרבנן, כמו שהשאלה היא, האם הפעולה שלך היא פעולה שמתקנת? אז אם נחבור להטמנה, ברמב"ם זה לא יעבוד, אני כבר אומר. אבל בהטמנה, בדבר שאינו מוסיף הבל, קשה לראות בו מעין תולדה של בישול, כי אתה לא תורם שום חום, אתה סך הכל שומר על הקיים. אז זה מאוד דומה, במובן הזה, אם זה רק ברשית, במובן הזה, שמה שאסרו זה פעולות תיקון, גם אם אסורות מדרבנן. פעולות שהן סתמיות יותר, שאי אפשר בעצם לראות תוצאה בשטח, מה עשית, מה תיקנת, הפעולות האלה אותו. ככה נראה בדברי רשי, זו הגדרה שהיא עוברת מהדאורייתא דרבנן, כלומר מהמעמד שלו, מכוח סמכות בקור האיסור לשאלה של טיב האיסור ואופיו ופעולתו כפעולה מתקנת. זה מה שרשי אומר. כשכאן יש גמרא נהדרת בענייני חינוך ממש מנה אני מי לשאלת הגמרא. אמר רב ישוע בן לוי אמר קרא וידעת כי שלום הוא עליך ופקדת נביך ולא תחטא. למה הגמרא שואלת מנה אני מי לשלום עליך? למה הגמרא מחפשת מקור? אז בפשוטם של דברים זה מקור לחובה על האדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. ומה שבעצם נאמר פה זה שמה יוצר שלום באוהל של בן אדם? אם הוא יודע פקדת נביך. כלומר, אם יש בית שנהדר סמכות, נהדר כללים, נהדר מרות, נהדר הכל כזה דמוקרטיה כבר שהכל מתפרק, לא יהיה שלום בבית הזה, יהיה בלגן.
מה זה נווך?
נווך, זה, נווה זה מילה נרדפת לבית, לאוהל, למקום מגורים. אבל אם יש מקום שאדם, וכאילו, איך אמר לי הגנן לא מזמן, יש לנו מחלוקת בבית עם לשמוע בקולו, אבל עד יש די נהרס אצלנו. אז הגנן אומר לי, חייבים לעשות משהו. אמרתי לו, תשמע, הילדים שחקים שם כדור, ובסדר. הוא אומר, תגיד, אני לא אשחק בכדור. אמרתי לו, בשביל מה יש לי דשא? כדי שישחקו. אז הם משחקים, אז עם דשא בלי זה. הוא אמר לי, אתה צריך להגיד להם, חודשיים אסור, ותתחיל שישמעו בקולך. אמרתי, ואני אתחיל מהדשא, כי בדברים אחרים. אבל כן, מה שנאמר פה זה, שאני אומר את זה במיוחד היום, שאנחנו כאילו בולבלים הילדים שלנו. אז קודם כל הגמרא אומרת, בקטן עליך. לא, לא, צריך לתת כוח להורים להיות הורים, לא לאבד את הסמכות ההורית נקרא לזה, או לפחות לנסות לשקם אותה. אני מזכיר שבתשובת רב נטרונאי שלמדנו על הברכה על נר שבת, מישהו זוכר את זה? אז רב נטרונאי, כשהוא מחפש מקור לחובה להדליק נר שבת, מצטט את הגמרא הזאת. והוא ככל הנראה הבין שהפסוק הזה, כי שלום הוא עליך, הוא גם מהווה מקור לנר שהוא יוצר את השלום בית, השלום בבית. זה הרבה מעבר למה שאפשר לקרוא בגמרא, איך שהיא לפנינו. רק עכשיו הגמרא נכנסת ללחות פיקוד בבית, או איך ליטול את המושכות בבית. והיא אומרת פה הדרכה שהיא מאוד עדינה, ואני חושב שכדאי לשמוע בקולה. למה רבא בר אבונה? אף אגב, דמור רבנן, שלושה דברים צריך אדם לומר, צריך לממרינו בניחותה. כי היחיד היא לקבלינו מיני.
לא היה בבית שלנו גם.
לא, הוא אומר, בן אדם, אני אמר את זה בצורה הבאה. כן? אם אדם נותן, שואל שאלות שאי אפשר לענות עליהן שתי תשובות, אלא יש רק תשובה אחת לשאלה, אז האדם הזה תמיד יקבל את התשובה שהוא רוצה, והוא ישלם לזה מחיר. כלומר, אם אדם שואל שאלה, איסרתם? אז התשובה תהיה, כן, כן. למה? כי אם תגיד לא, תחטוף סתירה, נגיד. אז אם רוצים לא יהיה בניחותה, אז תמיד יגידו לך, כן, ישקרו לך. כלומר, בסופו של דבר זה לא רק לתועלת הילדים, או מי שאתה שואל אותו, זה גם לתועלתך. אני אומר את זה בקשרות, דרך אגב. אני אספר לך סיפור שאני זוכר אותו היטב. כשאני למדתי בישיבה בהר עציון, היה פעם בשבוע מה שאז נקרא קרמלי, ואיזה ארוחת ערב. היו מין יוגורט כזה, כמו פודינג כזה. עכשיו, בכל היוגורטים האלה, איך מצליחים להקריש את הפודינג? עם ג'לטין. אז מי שסבור, זו שאלה בפני עצמה, שהוא רוצה להימנע מאכילת ג'לטין. זו הייתה המדיניות של הכשרות בישיבה. אז הוא ידע לא לקנות את זה, לא מילקי ולא קרמלי, אבל היה ידוע שבמחלבה של תנובה ברחובות, שמה יש קרמלי כזה, מעדן שוקולד, בלי ג'לטין. אז קנו, הקפידו לקנות דווקא, היו מביאים את זה כל שבוע, והיו אוכלים את זה. והאמת, תמיד זה נראה לי מוזר. כאילו, הרי האלה ששמים ג'לטין הם לא רשאים, למה הם שמים ג'לטין? כי צריך אותו. איך מצליחים ברחובות? כאילו, מי הכימאי מזון הגאון שהצליח לייצר את אותו דבר בלי ג'לטין? לא ידעתי, אבל אמרו שזה רפנות רחובות. ואז יום אחד התפוצצה פרשייה ידועה בארץ, שגילו שבמחלבה של תנובה ברחובות שמים סיליקון בחלב העמיד. אתה זוכר את זה?
כן.
ואני אגיד לכם מה אבא שלי אמר לי באותו יום. הוא אמר לי, מי שמרמה בבריאות הוא גם מרמה בקשרות. כך הוא אמר לי באותו יום. ואכן התברר תוך שבוע, במהלך השבוע של אחריו, שהיה ג'לטין בכל המעדני שוקולד של מחלבת תנועה ברחובות. פשוט לשאלת הרב, אם יש ג'לטין או לא, אז אמרו לו, אין, הוא האמין להם. או בוא נאמר את זה ככה, כשהבנה מייצר סטנדרטים שאי אפשר לעמוד בהם, שלא יתפלא שמרמים אותו. וזה נכון בקשרות, זה נכון בבית, זה נכון בכל מקום. כלומר, האדם צריך להציב רף שאפשר לעמוד בו, הוא צריך להציב בקרה, מערכת בקרה שמאפשרת גם להגיד לא עשיתי, והאדם ישרוד את השאלה. כלומר, אני לא יודע אם סיפרתי לכם את זה פעם. פעם האח של סבא שלי, הוא היה פרופסור לכימיה בישיב אוניברסיטי, שמואל סולובייצ'יק. הוא סיפר, הוא אמר, אני אגיד לכם איך זה שאח שלי יצא כזה תלמיד חכם ואני לא. אז הוא אמר, אני אגיד לכם, למדתי, היינו לומדים אבא בחברותה, ואבא היה מסביר משהו מסובך, ושואל בנימה כזו, טון תקיף, פשטייסט, כאילו הבנתם? אז אח שלי, אם הוא לא היה מבין, היה אומר, נאים, לא. אז מה הרי הקורא? הוא קבל סתירה. טוב, הוא היה מסביר עוד פעם. בפעם השנייה, פשטייסט, נאים, עוד סתירה. בפעם השלישית, עוד פעם היה מסביר, פשטייסט, עוד פעם היה אומר, נאי, עוד סתירה. אז הוא אומר, אני זוכר את האח שלי, עם דמעות, אומר, אבל אני עדיין לא מבין. הוא אומר, אני ראיתי שמי שלא מבין מקבל סתירה, אני תמיד הבנתי בפעם הראשונה. זה, וצריך מאוד להיזהר מזה, אני יכול לספר לכם, אתה מכיר את אח שלי, נכון? כשלאח שלי ייצי נולד הבן הבכור, אבא שלי, הספרתי את זה פה, לא? אבא שלי פחד שהוא במסגרת הזדהותו היתרה עם עולם של בריסק, הוא גם יחנך אותם כמו הבריסקאים. על זה הוא דיבר בברית. הוא הציב לפניו מודל, הוא לא ציטט את הגמרא הזאת, אבל הוא פשוט דיבר על הרעיון של הגמרא הזאת. הוא דיבר, זה היה פרשת ויגש, הוא דיבר על דברי יהודה. שהוא מציג את יעקב בפני השליט של מצרים, יש לנו אב זקן, מתרגם אונקלוס, אבא סבא. הוא דיבר על המודל הזה של אבהות רכה, אבהות שיש בה משהו מהסבאות, ודבר בניחותה. זה מה שאני אמר פה, כלומר, אדם צריך לדעת להוביל את המשפחה, אדם צריך לדעת לתת כיוון, אבל בלי לייצר טרור בבית. זה מה שאני אמר בסוגיה הזאת, זה כזו אמת פשוטה, שתראו מה רב אשי אומר, או מה רב אשי, אנא לא אשמיע ליד הרבה ברבונה, וקיימתי מסברה. כלומר, זו אמיתה פשוטה, לא צריך שיבוא במסורת מאבותינו הקדושים. פשוט צריך להיות בן אדם שחושב, רגיש.
זה גם פסוק.
אמת? אני חושב שהחידוש הכי גדול בגמרא זה שצריך להיות קיימתי מסברה. אדם צריך, בכל הדברים האלה צריך שכל ישר, צריך להיות עצבני מדי, צריך סייעתא דשמיא, וצריך הרבה להשתדל. זה מה שצריך. אתמול אבא שלי היה באיזה אירוע שהציגו אותו, אמרו בסוף כמה הוא השקיע בילדים שלו, שהם למדו בישיבת נתיב מאיר, הוא היה בא פעם בשבוע ללמוד איתם. אז הוא תיקן, כך הוא סיפר לי היום, הוא תיקן את המנחה ואמר זה היה פעמיים בשבוע, ואז הוא הוסיף, והאמת, הייתי צריך לבוא יותר מפעמיים, לא יכולתי. צריך להשתדל בלי סוף ולהתאמץ, ויחד עם זה גם לדעת שלא לשגע אותם יותר מדי, בסדר? וגם הרבה סייעתא דשמיא. אוקיי, שאלת הגמרא, הגוף הקשיא, אמרת שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת, עם חשיכה, עם חשיכה, אין ספק חשיכה, ספק אין חשיכה, לא והדר תנאי, ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה מערב. שאלה ששאלנו קודם, המבנה הפשוט של המשנה, למה צריך לעשות מסדר על הערבתם אם מותר גם אחרי זה? אומרת הגמרא, אומר רבי אבא, אומר רבי אבא אשי אמריו לא קשיא, כאן בעירובי תחומין, כאן בעירובי חצרות, דהיינו אחד מהם אסור בין השמשות והשני מותר, מה שמחזיר אותנו לשאלה מה יסוד ההבחנה בין השמשות, בין מה שמותר לבין מה שאסור. על זה אומר רש"י בעירובי תחומין, תראו את הלשון של רש"י כמה זה תואם ללשונו במשנה, תיקול נעליה. מי שעושה עירוב תחומין הוא לא עושה איזה פעולה שמה שקודם רש"י, רש"י בככה, תיקון מעליה, הוא מסביר למה, סליחה, הפוך, דאסמכו רבנן תחומין אקראי, ואפילו למען אמר תחומין דרבנן, כי דברים הם בעירובין, ילפי למקום ממקום, מקום מניסה, אבל עירובי חצירות, חום רבה על מהו, ולא מקרה שבית המעליה, או ספק, אז הוא ישב פרדמי. אז יש פה שפה דומה לשפה שרש"י במשנה, הוא מבדיל בין תיקון מעליה, לבין מה שהוא קורא, איך הוא קורא זה? חומרה באלמה.
ככה אנחנו אומרים שזה ערבין סכום בעולם?
ככה רש"י אומר.
לא, אבל בכלל
זה לא עצרת הפתח,
לא, מדובר פה על, אני אסביר, אני גם אסביר את הסברה של רש"י, מדובר פה בעירובי חצרות, הכוונה עוד פעם, אני חוזר למה שאמרתי קודם, אתה בעצם אתה לא עושה פעולה הלכתית שמשנה סטטוס, כמו שאתה מגדיר האם אנחנו יחד או לא, אתה מגדיר איזה מציאות. ככה לדעתי צריך לקרוא את רש"י, למרות שגם בעירובי תחומין נכון, אז ככה, מה אתה סך הכל קובע? אני שובט, אני לא כל כך מבין, אני אומר את זה בכנות, אני אסביר קצת את מה מטריד אותי, אני לא כל כך מבין מה יותר תיקון בעירובי תחומין מאשר בעירובי חצרות. מצד שני, רש"י גניב פה שבכל זאת שאחד יותר דורייתא מאשר השני.
כלומר, אם אבל בתחומין יש הרחבה של הדין דורייתא. יש את התחום דורייתא, ודרבנן הרחיבו את ה...
אז בסופו של דבר, זה כן חוזר קצת במידה מסוימת שעירובי תחומין מתוארים כדורייתא. בשניהם הרי אתה עושה אותו דבר, אתה נותן הגדרה הלכתית של הגדרת רשות, של הגדרת מקום שביתה.
עירוב חצרות זה מרשות היחיד לרשות היחיד, אז זה באמת זה חומרת בעלמא שמרשות היחיד אחד לרשות היחיד אחרת, אין פה הגדרת רשות היחיד לרשות הרבים.
כן,
בכל זאת זה פשוט לא עושים עירוב תחומים דקות לפני שבת, פשוט יוצאים לצדד, זה לא
עירובי חצרות קורה בחצר שלך.
מה?
עירובי חצרות הוא קורה בחצר שלך.
כן, זה לא...
אני שומע, אני יכול להקריא לך את הניסוח של תוספות אבי, כי הוא קצת שונה. תוספות אומרים לא קשיא, כאן בעירובי תחומין נראה לרבנו תם כפירוש הקונטרס, בעירובי תחומין מחמירין משום דאיטלוס מחמין המקרא. הציטוט של תוספות מדגיש ברש"י לא את התיקון מעליה כמו את ה... שהוא מעין דורייתא, ולכן ספקו לחומרה, וכן פרש רח, וכן יש בירושלמי. טוב, הם נכנסים פה לגמרות בעירובין, האם זה כך או לא כך. בכל מקרה הגמרה ממשיכה ואומרת כך, ואמר רבא, אמרו לו שניים צבע ערב עלינו, לאחד ערב עליו מבעוד יום, ולאחד ערב עליו בין השמשות. עכשיו תראו איך זה הסתבך, זה שערב עליו מבעוד יום נאכל עירובו בין השמשות, זה שערב עליו בין השמשות נאכל עירובו מי שחשיכה. עכשיו, מה הלכאורה היינו אומרים? בטוח שניהם לא יכולים לקנות עירוב, כי יש דין שהעירוב חייב להיות קיים בכניסת שבת. זה הדין. אז מה נפשך? איך יכול להיות ששניהם, כן? מה אומר רבא? חידוש גדול? רבא, סליחה? שניהם קנה עירוב. מיד שואלת הגמרא? מה נפשך? אי בין השמשות יממה הוא, בטרה ליקנה, כמה לה? לא ליקנה. אי בין השמשות לאליהו, כמה ליקנה, בטרה? לא ליקנה. תרץ את הגמרא, וזה מכין אותנו לסוגיה הבאה. כן? בין השמשות ספקה הוא, וספקה דרבנן לכולה, ולכן, אם אנחנו נחזור לשני המקרים, אותו שעירב מבעוד יום ועירובו נאכל בין השמשות, נאמר שלגביו בין השמשות הוא לילה, אז היה קיים בכניסת שבת, לאותו שעירבו עליו בין השמשות ועירובו
נאכל אחרי חשיכה.
זה לא משנה כבר. כן, ועירובו נאכל משחשיכה, לגביו בין השמשות היה יום, ולכן עירבו עליו מבעוד יום, כי זה כולה, בעצם כאן הגמרא אומרת, אפשר את בין השמשות לקחת לפה ולפה, אם זה בדרבנן, ומה כן היא מדגישה? אבל אנחנו כאילו סוגרים מעגל, שבעצם היינו פה בזיגזג, ולא יצאנו מהזיגזג, הסחוכות נשארת לי בראש. זאת אומרת, מה נאמר פה? שמה אני מפעיל על כשאני מתיר לערב עירובי חצרות בין השמשות? מה אני מפעיל? מה? מה אני מפעיל? את ספק הדבר לכולה, נכון? בסופו של דבר, אני חוזר לשאלה שאתה פה לאורך כל הדיון. האם הגורם המשפיע הוא דרבנן דאורייתא? ראינו שלא. מצד שני, אי אפשר להגיד שהגורם הזה לא נמצא פה גם כן. כלומר, הוא נמצא. כנראה ששני הגורמים נמצאים. זה בסדר. אוקיי, עד כאן הסוגיה כאן. ההמשך כאן, אני ברשותכם לא נכנס אליו במסגרת הזאת. לפחות לא היום, הוא מטפל ספציפית בכל נושא ההתמנה פה. נתתי לכם את הסנסציה הכי גדולה שם, שיטת הרמב״ם.
שאפשר ל... סתירה במשנה לרבא?
באיזה הקשר?
זה מדבר פה בערב תחומין, וזה בין השמשות, שהוא אומר שזה בסדר.
אז יש פה דיון גדול בראשונים. עד לשאלת, אני אתייחס, בסדר? רש"י כבר שם לב לשאלה הזאת. שמעון שואל, שפה מדובר בעירוב תחומין, והיות וכך, נאמר קודם שלא מערבים בין השמשות. אז רש"י אומר פה שיש להבדיל בין הלכתחילה לבין הדיעבד. ככה רש"י אומר, אני קורא. אומר רש"י, רק שנייה, הנה, זה הופיע בראשי, רק שנייה, נדמה לי שזה הופיע בראשי, שנייה אחת, אני לא רואה את זה כרגע בראשי, אבל יכול להיות זה דיון פה בתוספות. הנה, פרש ראשי בקונטרס, דרב האיירי בעירובי תחומים. וכן משמע לשון צבע ערב. הנה, ואף על פי, זה כתוב בתוספות. ואף על פי זה ספק חשיכה, אין מערבין עירובי תחומים. אני מיני לך תחילה, ובדיעבד כשר, כרבי יוסי. וכשר לרשב"א, דרבי יוסי לית ליאתם גם ונפל עליו גל או נשרף עוד תרומה ונתמד בספק עירוב כשר, שוב חזוקה. אבל בספק כי אחא שניחו בין השמשות, שאין חזוקה, לא מה עכשיו, ופרש רבין אותם, דאחא מרי בעירובי חצרות. עכשיו, יש פה שני הסברים בראשונים. מפה מה שאני מבקש לעבור, להקדיש לו את שארית הזמן היום, ואת השיעור הבא, זה קצת לנושא שכאמור, הוא פשוט לא נמצא פה בכלל. וזה הנושא של תוספת שבת. בשולחן ארוך, אני אתחיל מהסוף, מובא שיש בנושא הזה מחלוקת. האם צריך להוסיף על השבת?
הרמב״ם פוסק שאין.
הרמב״ם לא מביא בכלל את מושג. פשוט הוא לא פוסק, הוא לא מזכיר אותו.
לא מזכיר.
ומה שאני מבקש בקצרה קצת להקדיש, כאמור, קצת זמן לימוד, זה למושג שכולם מכירים אותו. הוא לא נמצא פה בסוגיות. רוצה לראות איפה כן הוא נמצא. לנסות להתחקות אחרי טיבו וגם לראות את... את עקרי השיטות של הראשונים בתחום הזה, וזה הנושא של תוספת שבת, שאנחנו למעשה נוהגים אותו. זה שמדליקים נרות, זמן הדלקת נרות מבוא עוד יום, זה, הרבה, זה לפני ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה. כן? כן.
לפני שמתחילים.
אפשר להסתכל על ספר שבת לדעתי.
בבקשה. זה
פרוטוטייפ של מה שלא היה קיים, והוסיפו 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 עוד קונספטים מלאים של שהביאו מבחוץ, עד שנשאר משהו מאוד ריג'יד.
אהבתי את הכל חוץ מהסוף. אני ארצה להראות שתוספת שבת עוברת גלגולים.
ראית את הרדפה על תוספת שבת?
תלמד אותי. תלמד אותי.
הוא אומר, הרדפה טוען, שחייבים לא רק לנהוג תוספת שבת, אלא להכריז בדיבור על תוספת שבת.
איפה זה נמצא?
אימבר.
אוקיי, זה יכול לחפש את זה. קודם כל, אני לא אוהב את המילה המציא, הוא גילה את זה.
גילה את זה.
יפה. זה איזה הבדל יש בין, נגיד, להמציא לבין לגלות. אני יכול להגיד שהרעיון, ג'ולי, שחייבים להוסיף על שבת, מפורש גם ברמב"ן, לפני הריטב"א, מפורש עוד לפני הרמב"ן ביראים, ו... אז בוא נתחיל מההתחלה. קודם כל, בוא נתחיל מהעובדה הפשוטה שתוספת שבת היא לא נמצאת בכלל בכל מסכת שבת. מה יש פה? זה עולה בבירור מאוד מקומות במסכת, שכל עוד שהשמש זורחת מותר לעשות מלאכה. נחזור לפרק א', מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם מותר לשים אורות בבורסקים וכו'. מה בית הלל אומרים? בית הלל מתירים את כולם עם ביאת השמש. זה לשון המשנה. מדובר פה, אני חוזר למה שראינו פה, חשיכה אוסרת, ספק חשיכה אוסרת, אבל אין שום הזכרה של המושג הזה של תוספת שבת, וגם הפשטות הוא שלא מוסיפים על שבת. זו הפשטות של מסכת שבת. מי שמכריח אותך, אונס אותך לעצור ממלאכה, זה הספק שמה חשיכה הגיעה. עכשיו אני אוסיף שלא רק שתוספת שבת לא נמצאת במסכת שבת, כלומר זה לא רק שאין לה מקור טקסטואלי, היא גם מעלה קשיים אדירים מבחינה מושגית. מה זה הרעיון הזה שבנאדם לוקח את יום שישי והוא טוען שהוא שבת? מה זה הדבר הזה? מאיפה זה בא? איך זה נעשה בכלל? אלו שאלות שלא אני ממציא אותן. כל מה שאמרתי לכם בשאלות האלה כתובות במפורש בראשונים. המפורש ביותר שבהם ששמת הכל על השולחן זה הרמב"ן בתורת האדם בשער אבילות ישנה. שם הרמב"ן, בוא נפתח את זה רק, בסדר? שם הרמב"ן את שתי השאלות שואל, והוא מנסה שם לתת איזה פתרון חדש למה זה תוספת שבת. אבל לפני שנפצח את הסוד, בואו קודם כל נבין את השאלות, בסדר? אז כתב הרמב"ן, אני היות ואת שואלת, אני רק אענה בקצרה. אני לא מספיק התעמקתי בתחום, אין לי כל כך כלים, אבל אני יכול לספר שגילת במאמרים שלו על כניסת השבת מנסה להתייחס לשאלה האם בתנ"ך כבר אפשר למצוא תוספת שבת. הוא נתפס לכמה דברים. הוא נתפס קודם כל לפסוקים בנחמיה שמתארים שהשערים הוצלו, שסגרו את השערים, והוא רוצה לפרש שהיה להם שעון שמש, וכשהצל נפל על, כלומר שעון שמש שהוא קרוב לשקיעה הוא לא עובד, עד שהציעו שעון שמש שהוא מקומר בדיוק, שהוא חלק הוא לא עובד, כי אין צל כשאתה בזווית. אז כשמגיע השלב הזה, כך הוא מפרש את הפסוק, הפסקת המסחר, הנה תוספת שבת בספר נחמיה. והוא גם רצה משהו מהתקופה יותר מאוחרת, מהתקופה הרומית, מקודק של יש איזה משהו מקודקס יוסטיניאנוס, אבל משהו קדום, אני לא זוכר כבר את כל הפרטים. אבל היות ושאל, שהיהודים לא, יוספוס מביא, שאחד מהקיסרים, הוא שחרר את היהודים לדון מזמן מנחק, בתשע שעות ומשהו ביום שישי, הוא עושה מזה צימס. כאילו היה תוספת שבת קדום וכולי.
איך אתה מגיע הביתה?
אני אספר לכם מה הוא טוען. אני גם אספר, היות ושאל, שישראל תשמה כתב מאמר גדול על תוספת שבת, אני מוכן לשלוח לכם אותו, כאילו סרקתי אותו. ותשמה מתחיל את המאמר שלו בימי הביניים, בראשונים, אבל הוא לא מתאפק בנספח למאמר לצטט את גילת ולתמוך בעמדה שלו, והוא בעצם מתאר את זה, אני כבר אגיד בצורה הבאה, היה תוספת שבת בהלכה הקדומה, אחרי זה היא נעלמה באיזשהו שלב, אז היא חזרה, וזה חזרה לחדש ימינו כקדם. אני רק אספר, אני קראתי את המאמר ברפרוף, ואני לא מרגיש בנוח לדבר עליו, אבל יש בקובץ על השבת, שיצא לאור בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון, בליטשטיין הוא עורך, שיקרא שבת, רעיון, מציאות, מיתו, אתה זוכר? יש שם מאמר של שמריהו תלמון, שעוסק בהרחבה בפסוקים בנחמיה, ואיך לפרש אותה, מה פירוש ההצללה, שאני אגיד ברקע, אני אסור להקליט את זה, זה נורא, אבל ברקע עומדת השאלה, האם בזמן המקרא, אכן היממה התחילה בלילה ונמשכה לתוך היום, מה שאנחנו קוראים היום הולך אחר הלילה, או תלמון שם סובר שבמקראות הוא חושב שקריאה יותר פשוטה, שהתפיסה הייתה שהשבת בכלל מתחילה בבוקר, ואז בטח זה משהו אחר לגמרי. אני אומר את האמת, לא נכנסתי מספיק לעובי הקורה, אבל אם שאלתם, תקראו אתם, ותגבשו אתם דעה, בסדר?
אז אין משהו מהגאונים?
רגע, לאט לאט, אנחנו עכשיו בחזל, מה? לפני הגאונים. ואני רק מקריא מהרמב"ן את הקושיות, בסדר? כלומר, הסיבה שהלכתי לרמב"ן זה לא בשביל השיטה של הרמב"ן, זה בשביל הקושיות שלו, כי הקושיות שלו הן חזקות כמו ברזל, בסדר? זה קושיות פשוט נהדרות, הוא נותן מבוא נהדר לנושא הזה, וכותב הרמב"ן כך: ובכאן הביא העניין לפרש דבר נעלם מדעת רבים, שהראשונים לא הרחיבו בפירושו, וזהו זמן תוספת, והוא זמן התוספת הזה שמוסיפים ביום הכיפורים ובשבתות, ימים טובים בכל הקודש. זה ודאי קודם בין השמשות הוא, לתוספת עשה. ובין השמשות ספק לא עונש כרת מיתה, ואי אפשר להוסיף שתלמיד נאסר בדבר הזה, לכן זה חייב להיות לפני. אבל על זה אומר הרמב"ן, אני מדלק פה קצת, אחרי שהוא משכנע אותך שזה קודם שקיעת החמה, אומר הרמב"ן, וזה דבר של תימה, שתהיה החמה זורחת כנגדו, והוא חייב בעינוי ואסור במלאכה. הוא אומר, איך זה יכול להיות? זו שאלה מושגית. מה זה הדבר הזה? ואז הוא ממשיך והוא שואל, ותנא נמי, וכולן בית הלל מתירים עם השמש. זה משנה מפורשת, שאין שום תוספת. ואתה ממרינן, אתון, זה הגמרא בסוף סוגיית בין השמשות. זה לא קימלוכו בשיעור הדרבנן, הדאי קשים שבריש דיקלי איתלו שרגה, לא היה להם גם שעונים מכניים ולא הלוח של הרב טוקצ'ינסקי. אז אמרו להם, מי שמרגיש לא בטוח, כשהשמש בראש האילנות, אבל דבר אחד ברור, זה רק למי שלא בטוח, אבל לא חייבים. אומר הרמב"ן, למען דקימלי אף על פי שנסתלקה מראש התקלים, כל זמן שלא שקעה מותרים במלאכה, וסוגיין בכולי תלמודה, כל זמן שהחמה זורחת מותרים בכל מלאכה, וכן ביציאתו לאחר צאת הכוכבים לילה גמור הוא מותר בכל מלאכה, ועד הזמן הזה ספק שבין השמשות הוא. מהו הזמן הזה שעשתה אותו תורה תוספת וזיר עליו בעשה? זאת השאלה שמה בעצם הרמב"ן אומר פה בצורה אחרת. תוספת לא נמצאת במסכת שבת, אבל היא נמצאת במסכתות אחרות, ועכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות הוא ללכת למסכתות האחרות, להבין מה יהיה שם, ועל רקע זה לנסות להבין איך זה פורש או איך זה נכנס למסכת שבת. אז איפה באמת תוספת נמצאת? אין מסכת שבת, זה נמצא, כמו שאמרת נכון, זה נמצא במסכת יומא בדף פ"א, זה גם נמצא בראש השנה בדף ט, וגם בתחילת מועד קטן, מועד קטן ג' ד', שכבר משם יש קיום אדיר לעצם הקושיות של הרמב"ן, וזה מנתון פשוט. תוספת שם היא אומנם לגרסה של רוב לומדים את הברייתא, תוספת שבת מופיעה בברייתא, אבל היא לא נלמדה ישירות ביחס לשבת. תוספת שם נאמרה ביחס לשתי שבתות אחרות, ביחס לשביעית שבת הארץ לכבוד פרשת שבוע האחרון, וביחס ליום הכיפורים שבת שבתון, הוא מועבר מיום הכיפורים לשבת. ובלשון אחרת מושגית, שבן אדם ילך לשבת ומסכת שבת ויגיד תוספת שבת, לא נדבק, זה לא שם. הוא התחיל במקומות אחרים, כנראה שם יש איזשהו היגיון אחר שיכול להצמיח את התוספת, ומשם הוא עובר. ולכן מה שאני מציע הוא בקצרה, בואו ננסה להבין מה יש בהם שמצמיח בהם בצורה יותר פשוטה את התוספת, ואז נוכל להקדיש את האנרגיות שלנו להבין האם הדבר הזה יכול לעבור לשבת, שכנראה חסרה לו התכונה הראשונית הזאת. אני רוצה להתחיל משביעית דווקא, אם אפשר, ולפי מיטב הבנתי זו התוספת הכי פשוטה, ובפשטות היא באמת לא שייכת, היא לא עוברת לשבת. והמקור של הדברים הוא פשוט, הברייתא שם בראש השנה,
ושניהם פסוקים. לא חייב להיות היגיון ששניהם דרשו מהפסוקים.
בוודאי, אבל גם כשאתה דורש פסוק יש לך איזה תפיסה.
זה לא אומר שזה צריך להיות אב טיפוס.
לא, השביעית לא עבר לשבת. שבת,
כאילו יום הכיפורים זה פסוק, זה לא חייב להיות אב טיפוס.
בסדר, אבל זה מתחיל שם. בוא נגיד ככה, יש דרשה שאמרה ביום כיפור זה כתוב בתורה, בשבת אף אחד לא טוען שזה בא מאחד מפסוקי שבת. עד רבה, אני אקריא לכם, טוב, יש אתה ככה קץ אותי. אחרי שאני מספר לכם שזה התחיל בשבתות האחרות, ואז אמרו, טוב, אז גם בשבת השלישית, הגמרא במועד קטן מתארת שצמצמו את תוספת שביעית, מי שאסור לחרוש מחג השבועות, ו-30 יום. ואיפה למדו את זה? למדו את זה משבת. מה אמרו? כמו שבשבת אין תוספת, אז גם בשביעית אין תוספת. כלומר, זו גמרא מפורשת שזועקת, ששבת לא מתאים תוספת. אז בשביעית התוספת שלה מאוד פשוטה, וכל מי שרק מקשיב לברייתא הוא מיד עומד עליה. שכן אומרת הברייתא כך, ודו מוסיפין לכל על הקודש מנהלן, זה ראש השנה ת' עמוד א', דתניא בחריש ובקציר תשבות. ויקיבה אומר, אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, אלא חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית, וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. ופה יש הסבר פשוט למה מושג התוספת הוא מושג אורגני בשביעית, וזה מסיבה פשוטה. כי למיטב של דבר אנחנו רוצים לאסור את העונה החקלאית של השנה השביעית, אבל היא לא חופפת לחלוטין לגבולות של השנה הקלנדרית. ומה שבעצם דין תוספת אומר בשביעית הוא שהמלאכות שנעשות למען העונה החקלאית של השנה השביעית, גם אם הן קלנדרית נעשות מחוץ לגבולות השנה השביעית, הן אסורות כי הן פעולות של העונה החקלאית של השביעית. ולכן החריש של ערב שביעית, גם אם הוא נעשה כאמור במהלך השנה השישית, אבל להיות הוא עבור הזריעה של השנה השביעית, אז הוא מוגדר הלכתית כחריש השביעית. וכנה לגבי הקציר של מוצאי שביעית, להיות וזו תבועה של שביעית, והקציר למרות שהוא נעשה כבר בשנה השמינית, אבל הוא קוצר את התבועה של השנה השביעית, לכן הוא נעשה. זה דין תוספת, הייתי אומר, זה לא דין תוספת בעצם, זה דין שמגדיר מהי השנה השביעית ומה גבולותיה. הוא בעצם מנתק אותו מהצורך להיות קשור בשנה הקלנדרית. זו הנקודה. מה פשר אותה גמרא במועד קטן? עכשיו בוא, היות וכבר זה כבר הוזכר, בסדר? זה מועד קטן דף ד', שם אומרת הגמרא, אני מקריא, אומרת הגמרא כך, מי טיימה גמר שבת משבת בראשית, מה להלן היא אסורה לפניה ולאחריה מותרים, אף כאן היא אסורה לפניה ולאחריה מותרים. גם בשבת יש קצת מושג כזה שאתה יכול לעבוד ביום שישי בשביל השבת, נכון? אתה מכין אוכל ביום שישי בשביל השבת, אתה מדליק תנר. מי בעצם אמר אין דבר כזה שתעבוד ביום שישי ויכנס לשבת? אולי בית שמאי, בטוח הקראים, נכון? בטוח. כלומר אסור שיהיה נר דולק במהלך השבת, כן? אבל אני חוזר לברייתא. מה הברייתא אומרת? כמו ששבת חתכו אותה ואמרו משקיעה עד, טוב, לא, מבין השמשות, בסדר, אבל אמרו זה חתוך לפי היממה, אז גם השביעית אנחנו אומרים חותכים אותה לפי התאריך, מסתכלים בתאריך היום שביעית או לא שביעית. אבל מבחינת התפיסות זה תוספת שהיא לא אומרת קח את השנה השישית תעשה אותה לשנה השביעית, היא לא טוענת את זה. זו התוספת אחת, לכן היא תוספת ממש מובנת, והייתי מוציא אותה מהסיפור של השבת בפשטות. ביום כיפור יש את הברייתא השנייה, ושם אני חוזר לגמרא שם בראש השנה. הביאה הגמרא ברייתא, ברייתא מאוד מאוד מפורסמת. אומרת הגמרא כך, ורבי שמואל יש לו פירוש אחר לבחריש ובקציר, ורבי שמואל מוסיפים יכול הקודש מנעלי נפקה להם אבא שלי הקשה עליי, שדיברתי איתו קצת על הסוגיה. אם הגמרא שואלת ורבי שמואל מנעלי, אז כנראה שהתוספת של שביעית ושל יום כיפור זה אותו דבר. אני מה אני בעצם טוען פה? שהתוספת של שביעית שונה מהתוספת של יום כיפור. אז איך יכול להיות שהגמרא אומרת או שתלמד משביעית או שתלמד את זה מיום כיפור? קושייה, בסדר? אנחנו נשרוד אותה. בשניהם יש תוספת, זה גמרא לפני בריסק, בסדר? בכל מקרה, אומרת הגמרא כך, מדתניא ויניתם את נפשותיכם בתשעה. יכול בתשעה. תלמוד לומר בערב. אי בערב יכול מי שתחשך. תלמוד לומר בתשעה, ואחרי שתחשך, מה זה כבר? זה כבר עשירי. אז איך אפשר לעשות תשעה בערב? הכיצד? מתחיל ומתענה מבעוד יום, מלמד שמוסיפים מחול על הקודש. אין לי אלא בכניסתו, ביציאתו מיניים, תלוי לומר, בערב, עד ערב. אין לי אלא יום הכיפורים, פה יש שתי גרסאות הפוכות. מי לומדים מיד אחרי יום כיפור? האם שואלים שבתות מיניים, או האם שואלים קודם ימים טובים מיניים? אבל את שתי השאלות כולם שואלים. שבתות מיניים, תבוא לומר תשבטו, ימים טובים מיניים, תבוא לומר שבתכם, הכיצד זה הופך לבנייניו. כל מקום שיש בו שבות מוסיפין מחול על הקודש. וכאן מה שאני רק מעלה כשאלה, זה מתחיל ביום כיפור ועובר לשבת ועובר ליום טוב. מה יש ביום כיפור שהתוספת הזאת נאמרה בו ישירות? והסוד כמובן תמון בלשון הברייתא שמדברת על תשעה לחודש בערב. מה יש פה ביום כיפור?
ערב.
תסביר.
זה לא, הפסוק לא אמר בעשירי תצומו, כמו שבחמישה עשר יום, בחמישה עשר לחודש השביעי, הבנו חמישה עשר, אז למה? מערב עד ערב תשבטו. מה החידוש מבערב עד ערב? אז תוסיפו קצת.
כן, היסוד שאתה אומר, אני אומר אותו בקצר ולהגיד משהו קצר בפרשת שבוע, היסוד שאתה אומר מופיע בשיעור מזכר רב אמרי, שם יש שיעור על תענית ציבור, במסגרתו יש לרב דיון מאוד מאוד יסודי במושג של תוספת, והרעיון המרכזי שהוא מפתח שם הוא שהיות והתורה תיארה את ליל יום הכיפורים כתשעה לחודש בערב, הוא רוצה לחדש שם שיום הכיפורים הוא לא, תאריך שלו הוא לא רק העשירי בחודש שמתחיל בלילה ונגמר בלילה שלאחריו, אלא שהוא מורכב לעמיתו של דבר משתי יחידות זמן שונות שמתלכדות. ליל יום הכיפורים נאסר בתורת בתשעה לחודש בערב, ויום הכיפורים ביום נאסר בתורת העשירי. הוא מורכב משתי, כלומר ליל יום כיפור לא נאסר כליל עשירי, הוא נאסר כתשעה לחודש בערב. והוא גם רוצה להביא שם, יש גמרא ביומה שלומדת לימודים נפרדים לכך שכל חמשת הענויים אסורים בערב וגם שהם אסורים ביום. שואל התוספות ישנים שם, ולמה לא מצאנו דבר כזה בשבת, יום טוב? לא מצאנו בשום מקום שעושים לך דרושס שצריך ליום וללילה, ו... הוא בעצם טוען שבכולם יש את הדרשות האלה. אבל הרב הציע שזה דין מיוחד ביום כיפור בגלל האופן שבו התורה הציגה אותו. מה שלא לגמרי מוסבר באותו שיעור, אבל זה נרמז שם בהערת שוליים, שפי מיטב ידיעתי את ההערות של הרבה שלי כתב, מה שנרמז שם שזה קשור באופיו המיוחד של יום הכיפורים. מי שמסתכל בויקרא ט"ז רואה שהתורה קודם תיארה את כל היום של העבודה במקדש של יום הכיפורים, וקדושת היום של יום הכיפורים היא מתחילה, היא ביסודו של דבר, היא במקדש. ממנו היא יוצאת החוצה לגבולין. היות הוא במקדש, יש יום של כפרה, אז אנחנו רוצים כי ביום הזה יכפר עליכם, מצרפים את כולם. אבל היות וזה כך, אז כפי שהזכרתי קודם, שאנחנו רגילים שהיום הולך אחר הלילה, במקדש כידוע הלילה הולך אחר היום. ולכן המשמעות שיום הכיפורים, יחידת הזמן שלו היא בעצם אמורה להיות מעשירי בבוקר, אז מתחילה יחידת זמן, כי זה לוח, זה שעון מקדשי, ובמקדש זה מתחיל מהיום. ליל יום הכיפורים הוא, אם כך, הוא לא אמור לאסר בתור ליל העשירי, הוא נאסר בתור תשעה לחודש בערב. איך זה נרמז שם בהערת שוליים? זה נרמז כי יש לנו עוד מקום אחד כזה בתורה שזה כתוב שם בהערת שוליים, וזה בפסח. הרי י' הוא חג הפסח, ואוכלים את הבשר בלילה הזה כי בתור 14 בערב. מצד שני הוא גם חג המצות, ובתור חג המצות הוא ליל תדבב. כלומר, ליל תדבב הוא גם 14 בערב, וגם שם התורה כותבת בערב. ועל רקע זה הרב גם הסביר, אז איך תוספת קודם כל מתאפשרת. הוא לא הסביר שם למה כדאי לעשות את זה, אבל הוא מסביר איך זה מתאפשר. מה הייתה השאלה המושגית של הרמב"ן? עוד לפני השאלה למה, או לשם מה. השאלה הייתה, איך זה יכול להיות? איך אני לוקח את מה? את היום הקודם, ואומר שהוא היום הבא. אז הוא אומר, באמת, דבר כזה הוא לא אפשרי. אבל ביום הכיפורים, היות, ועלה יום הכיפורים הוא קדוש בתורה, תשעה לחודש בערב, אז הוא יכול להידבק בתשעה לחודש במשך היום, כי הוא שייך לאותה יחידת זמן, היא שייך לאותה יממה כמו היום. עכשיו אני חוזר, בכך הרב רק הסביר איך זה מתאפשר. אתם כבר מבינים מה באמת הרב סובר, שבמקום, במידה, וזה לא כך, זה לא מתאפשר, וזה לדעתו ההסבר הפשוט ברמב״ם. למה ברמב״ם לא מוזכר? בלי לדון כרגע בשאלה, אז נגד הגמרא, הוא הסתדר עם הגמרא. הדעה הרווחת היא שהרמב״ם חושב שזה מחלוקת בגמרא, והוא פוסק כמו הדעה אחרת. אבל בשבת, באמת זה לא מתאפשר. אני עוצר כאן, וחצי משפט על פרשת שבוע, על פרשת הערכים. אני רוצה ברשותכם לראות לכם איזה תובנה מדהימה שרש"י נותן. הפרשה הזאת, בוא נאמר את האמת, קצת רחוקה מהעולם שלנו. זה מחירון של בני אדם, נכון? כלומר, יש לנו, אפשר לדור ערכו של אדם, דמיו עליי, ואפשר מחירון, ואתה יכול לבחור מה אתה מעדיף. זר לנו בגלל שאנחנו לא רגילים לתמחר בני אדם, אבל האמיתו של דבר, בכל זאת יש פה כמה אמיתות על בני אדם שאני רוצה להצביע ככה קצר על שניים. בסדר? קודם כל הדבר שבאמת מאוד מאלף כנקודה למחשבה זה שהמחיר של אישה שהיא מבין 20 עד בין 60 הוא 30 שקלים, נכון? אם נקיבה היא רק 30 שקל, מי עוד בתורה הוא 30 שקל? עבד כנעני שנוקחים אותו. הרעיון החזלי שעבד דומה לאישה מקבל פה חיזוק. עוד אחד, זכר מבין 5 עד בין 20, מה ערכו? אני קורא 20 שקלים. יוסף הצדיק היה בין 17, וכמה שקלים הוא נמכר? ו-20 שקלים. זה אותו מחיר, זה נראה כמו מחירון ריאלי. נקודה הקטנה שאני רוצה רק להעיר זה מה קורה בגיל הזקנה. זה קשור למה שדיברנו על חטא העגל. גבר יורד מ-50 ל-15 ואישה יורדת מ-30 ל-10. במילים מאוד פשוטות, אישה יורדת פחות מגבר. אישה יורדת מ-30 ל-10 וגבר מ-50 ל-15, זה יותר מפי 3. ועל זה אומר פה רש"י, בזה אנחנו נסיים, אבל תחשבו על כמה זה גדול. מי שיגיע לימי הזקנה, האישה הקרובה לחשב כאיש, אומר רש"י. לפיכך האיש פוחת בהזדקנו יותר משליש בערכו. והאישה אינה פוחדת אלא שליש בערכה. דאמרי אינשי סבא בביתה, פחה בביתה. כלומר, כשיש זקן בבית, זה שבר בבית, הוא משתעמם, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא קשה לו הפנסיה. סבתא בבית לעומת זאת. סימה בבית, זה מטמון בבית. וסימן הטבה בביתה. טוב, שנזכה להיות בזקנה טובה כשנגיע. ולדעת להיות פנסיונרים, לא טוב.